עשרת ימי תשובה, אנחנו גם קוראים להם על שם התשובה. זאת אומרת, יש פה מושג, מושג שהוא בעצם מלווה אותנו, כל העשרה ימים האלה, שזה המושג שנקרא תשובה. בואו נראה קצת מה זה תשובה. מה הכוונה שאנחנו אומרים לחזור בתשובה, לעשות תשובה, מה הכוונה לחזור בתשובה? בפשטות, בצורה הפשוטה, שהיא גם נכונה, זה ברגע שאדם משנה דרכי הרגלים והתנהגות שבהם הוא היה רגיל להתנהג ולחיות, שהם לא כל כך נכונים, לא כל כך אמיתיים, ועכשיו הוא משנה אותם. אם אדם, לדוגמה, למרות שזה, אנחנו אומרים עכשיו דבר שהיה בדורות הקודמים, בדור שלנו, ברוך השם, אין את הדבר הזה, אבל פעם היה חוסר יושר בדיני ממונות. אנשים היו מרמים אחד את השני. זה לא מצוי היום אצלנו. אני רק מספר היסטוריה עכשיו. סיפור היסטורי שהיה. אז אדם עכשיו מחליט לשנות את דרכיו, הוא מבין. עד היום לא חשבתי שלגזול את השני זה דבר בעייתי, אז עכשיו אני מבין שלגזול את השני זה דבר שלילי, אני מפסיק עם זה. זה גם נקרא הבחינה של לחזור בתשובה, כי אדם משנה את דפוסי התנהגות שלו. אבל בעומק ובפנימיות הדבר, התשובה זה דבר אחר, זה עניין אחר. וזה לא סותר זה את זה, אלא זה משלים זה את זה. אלא זה רובד אחד, ויש רובד יותר עמוק של הדברים. כדי להבין את התשובה בעומק שלה, נתבונן, נגיד, הקדמה קצרה שמובא בזוהר הקדוש ועוד ספרים קדושים, שמסבירים משהו על כל יסוד בריאת האדם. באמת, כל יהודי זה חלק אלוק הממעל. מה הכוונה? שאנחנו אומרים את הלשון הזאת, כל יהודי זה חלק אלוק הממעל. לכל יהודי הקדוש ברוך הוא נתן במתנה נשמה אלוקית. זאת אומרת שבתוכנו, בתוך כל אחד, בהכרח, ולא משנה כרגע איפה האדם נמצא, ולא משנה איך הוא מתנהג, בהכרח בתוך היהודי יש נשמה אלוקית. הנשמה האלוקית הזאת, בשעה שהיא מתגלית בתוכנו, והיא מהירה בתוכנו, יכולה לגלות לנו עולמות מופלאים מאוד. בעיקר איך מתגלים העולמות הפנימיים שלנו, בעיקר בשתי בחינות. מוח ולב, שכל והרגשה. אנחנו בעצמנו לא יודעים, עד איכן אנחנו יכולים להגיע בהבנה שלנו, בהשגה שלנו. תודה רבה. אנחנו בעצמנו לא יודעים עד איכן אנחנו יכולים להגיע בהבנה ובהשגה, וגם בעולם ההרגשה שלנו. מדוע אנחנו לא יודעים? מכיוון שיש לנו את הנשמה האלוקית הזאת, אבל אומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מסיבות שלו, מסיבות שהוא רצה שהאדם בעולם הזה יהיה תמיד בהתמודדות בין שני כתבים. בכל אחד, כל אדם, מהאדם הראשון ועד משיח צדקנו, זאת אומרת זה כולל את כל הנשמות, כל אחד, בשעה שאנחנו באים לעולם, אנחנו נמצאים פה בעצם בתוך התמודדות. ומה היא התמודדות? מצד אחד, יש לנו את הנשמה האלוקית, שמצד הנשמה האלוקית, אדם רוצה את הטוב. אדם יש לו שאיפה, יש לו רצונות לטוב, וגם החלק מעניין השאיפה לטוב זה גם להידבק בעולמות רוחניים עליונים. זאת אומרת, יש בתוכנו איזושהי שאיפה להתפשטות, להגיע לאיזשהו מצב שאנחנו מגיעים לקשר עם משהו הרבה יותר מעלינו, רוחני מאוד. כל זה החלק האלוקי שבתוכנו, זה הנשמה האלוקית. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לנו פה בעולם הזה מלחמה, עבודה ובחירה, לכן הוא נטע בתוכנו עוד חלק, וזה נקרא הנפש הבהמית. אז יש בתוכנו בעצם נשמה אלוקית ויש בתוכנו נפש בהמית. מה ההבדל בין הנשמה האלוקית והנפש הבהמית? למעשה מאוד מאוד קל, מי שהיה עד כיתה ד' בשיעורי חשבון, מאוד מאוד קל לדעת את ההבדל. זה פלוס, זה מינוס, זה בדיוק אותו דבר, רק זה פלוס וזה מינוס. כל מה שנגיד על הנשמה האלוקית, נעשה מינוס, זה הנפש הבהמית. אם מצד הנשמה האלוקית אנחנו רוצים לעשות טוב, ואם אנחנו מסתכלים על הזולת, על הבן אדם אחר, אז מצד הנשמה האלוקית יש רצון גדול מאוד של חסד ושל נתינה לזולת. מה זה מצד הנפש הבהמית? אנוכיות, ואני רק דואג לעצמי. לכן, בכל מיני דברים, אנחנו נמצאים בעצם תמיד בהתמודדות הזאת. כלומר, כל החיים שלנו למעשה, זה התמודדות בין הנשמה האלוקית ובין הנפש הבהמית. איך זה נעשה? כתוב, רבנו הרי הקדוש כותב שבאמת האדם, עצמות האדם, זאת אומרת, הפנימיות האמיתית של האדם זה הנשמה האלוקית. למעלה, לפני שהנשמה באה לעולם, למעלה אין נפש בהמית, רק יש נשמה אלוקית. בשעה שאדם בא לעולם זה תהליך, זה לוקח קצת זמן, לא רק 9 חודשים, זה לוקח קצת יותר מ9 חודשים, יש עוד חלקים, עוד זמנים שאנחנו לא יודעים בכלל, שזה מתחיל לפני ההולדה, כמו שגם הובא בזוהר הקדוש. אבל בשעה שהנשמה מגיעה לעולם הזה, בזמן העיבור ואחר כך כשהיא נולדת, הנשמה האלוקית מתלבשת בתוך נפש בהמית. זאת אומרת, למעשה, הלכה למעשה, מסקנת הדברים, בתוכנו יש שתי כוחות שלעולם סותרים זה את זה, ולעולם נלחמים ומתמודדים זה עם זה. כמו שאמרנו, מה המאפיין של הנשמה האלוקית? הנשמה האלוקית רוצה טוב ואמת, הנפש הבהמית רוצה רע ושקר. זה הבחינה. רע ושקר. כן, רע ושקר. מה זה נקרא רע? מצד הנפש הבהמית לא אכפת לנו בכלל מהאדם שעומד מולנו. הנפש הבהמית היא מאוד מאוד אגואיסטית ואינטרסנטית לעצמה. היא רק חושבת על הטובה שלה, על הנוחות שלה, על הרווחים שלה. זה כולל בעצם את כל המידות והתאוות שיש בתוכנו. מצד הנשמה האלוקית, הדבר ראשון, בין אדם לחברו, אנחנו רוצים, מצד הנשמה האלוקית, אנחנו רוצים להיות יותר הרבה בבחינת גומלי חסדים. מה זה גומלי חסדים? נותנים לזולת ולא מקבלים מהזולת. אדם, מצד הנשמה האלוקית, אדם ירצה לחפש מישהו שלתת לו צדקה. מצד הנפש הבהמית, הוא יחפש מישהו שיכול להוציא ממנו כסף. זה דוגמה מהמציאות שלנו. יש עוד רובד בדבר הזה, וזה בין אדם למקום. המקום זה נקרא הקדוש ברוך הוא, שמצד הנשמה האלוקית יש לנו שאיפה מאוד גדולה, צמאון מאוד גדולה, להגיע לחיבור ולקשר, להרגיש את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא בתוכנו. מצד הנפש הבהמית זה להכחיש את הדבר הזה. לא, אנחנו לא רוצים קשר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים, תעזבו אותנו במנוחה, אני רוצה לעשות מה שאני רוצה. לא רוצה שמישהו יכתיב לי איך להתנהג ואיך לחיות. זה בחינה, זה נקרא מרד. יש בתוכנו מרידה למעשה במלכות של הקדוש ברוך הוא. מצד הנשמה האלוקית, אנחנו כן רוצים לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא כדי להידבק בו. אז לכן אנחנו נמצאים לעולם בהתמודדות בין הנשמה האלוקית ובין הנפש הבהמית שבתוכנו. מה למעשה הכוח המניע? אין את הנשמה האלוקית ואין את הנפש הבהמית. זאת אומרת, את כל המציאות שלנו. יש דבר, גורם, שהוא מניע את כל החיים שלנו. את מה, כל אדם, לא משנה. כל אחד יש לו דרכים אחרות, איך הוא חי, מה הוא פועל, מה הוא עושה. אבל יש כוח אחד שמניע בעצם את כולם. את כולנו מניע הכוח הזה. אומר הרמח"ל, שהיה אחד מגדולי ישראל לפני 270 שנה הוא נפטר, 272 שנה הוא נפטר, הרבי משה חיים לוצאטו, הוא כתב ספר ידוע, שנקרא מסילת ישרים, אבל באמת יש עוד הרבה הרבה מאוד ספרים בקבלה לרמח"ל. והרמח"ל כותב בתחילת הספר מסילת ישרים, שהכוח המניע את כל הנשמות, באמת ללא יוצא מן הכלל, אבל בעם ישראל יש בחינה מיוחדת של הדבר הזה, זה החיפוש אחר התענוג. למעשה התענוג זה הכוח שמניע את כולנו. אין מצד הנשמה האלוקית ואין מצד הנפש הבהמית. זאת אומרת שהנפש הבהמית יכולה לפעול בתוכנו, לפתות אותנו, להניע אותנו למקומות מסוימים, רק במקומות שהיא מוצאת סיבות לתענוג. אותו דבר זה גם הנשמה האלוקית. גם מדוע? מכיוון זה היסוד הכללי. היסוד הכללי. באמת, הרמח"ל כותב, כל הבריאה כולה, מהדומם, צומח, חי, מדבר, אם זה יהודים וגויים וכל הבחינות, כולם מחפשים תענו. אנחנו פה בעצם נבראים שנבראנו בשביל לחפש תענו. ומה העבודה, הבחירה, הבירור שלנו? הבירור שלנו זה מאיפה אנחנו מקבלים את התענו. הבירור של הדבר שבכלליות, בפרטיות יש הרבה בחינות וזה, אבל בכלליות, הקדוש ברוך הוא ברא שני צינורות של קבלת תענוג, של שפע של תענוג. אחד זה לנשמה האלוקית, אחד זה לנפש הבהמית. וההתמודדות שלנו זה תמיד בין בעצם מאיפה אנחנו מקבלים את התענוג. כי צריך לדעת, אין אדם שלא מחפש תענוג. אין כזה דבר. ברגע שאדם אומר, אם בא מישהו ואומר שלא מחפש תענוג, מיד חייבים לקחת לו את היד, להתחיל למדוד לו את הדופק, לראות אם יש לו דופק. אדם חי זה אדם מחפש תענוג. זה החיות למעשה, זה הכוח המניע אותנו. אדם קם בבוקר, אז מה שיכול להקים אותו על הרגליים זה שהוא יודע שבמשך היום הוא יצא איזה סיבות שהוא יענה בהם, יתענג בהם וכן הלאה. אז החיפוש של התענוג למעשה זה הכוח שמניע את הכל. בכלליות גדולה מאוד, מה זה התענוג של הנפש הבהמית? התענוג של הנפש הבהמית זה א', תאוות העולם הזה. זאת אומרת, שאם אדם יודע שעכשיו פתחו כמה רחובות מפה קונדוטוריה חדשה, ויש שמה עוגות קצפת מאוסטריה, עוד לא היה זה, עוגות קצפת כאלה לא היו מבריאת העולם. על זה נאמר, עין לא ראתה זולתך אלוקים סלע, כאלה עוגות קצפת עוד לא היו מבריאת העולם. עצם הידיעה שיש פה עוגת קצפת, מקימה את האדם על הרגליים, נותנת לו כוח, נותן לו חיות, נותן לו שמחה, עכשיו הוא מוכן, אם למשל אין לו מספיק כסף, הוא מוכן לקבל על עצמו עבודה בבניין כמה שעות, רק שהוא בסופו של דבר יגיע אל התענוג הזה. מדוע? ידיעה, הידיעה שהוא הולך לקבל את התענוג הזה, נותנת לו את כל הכוח, את כל החיות לפעול. אז הנפש הבהמית, החיות שלה והתענוג שלה זה, א', מתאבות העולם הזה, הגשמיות של העולם הזה, ב', יש עוד דבר, עוד דבר שנותן לנפש הבהמית את התענוג, וזה הגאווה והכבוד. הגאווה והכבוד באמת הם יותר חזקים, יותר חזקים גם מהתאוות הגשמיות. זאת אומרת, איפה שאדם יודע שהוא יכול להשיג כבוד וגאווה, שם אנחנו יכולים למצוא את האדם עושה מסירות נפש אילאית. זה פלא גדול. דוגמה, שנוריד את זה הלכה למעשה. אני לא יודע אם נזדמן לכם פעם להיות בתקופה שאדם רץ לבחירות של... מתחיל מראש מועצה, ראש עיריית תל אביב, בפרט ראש הממשלה. עכשיו, בתקופה שלפני הבחירות, 4 חודשים שלפני הבחירות, אתם יודעים איך המועמד חי? הוא חי בביטול כל המציאות הגשמית שלו. הוא רץ ממקום למקום, הוא לא רוצה לאכול, הוא לא רוצה לשתות, הוא לא מרגיש שום תאוות של העולם הזה. מדוע? מכיוון שיש לו עכשיו כוח יותר גדול שמניע אותו. מה הכוח שמניע, היותר גדול שמניע אותו? שאם הוא ייבחר, והוא יודע, במחשבה שלו יודע, החברים שלי מכיתה ב' יגידו, אתם יודעים, זה שנבחר להיות ראש ממשלה, למדנו איתו בכיתה ב' ויהיה להם כבוד גדול מאוד מזה שהם למדו איתו בכיתה ב'. עכשיו הוא יודע את זה, עכשיו הוא יכול לא לישון, לא לאכול, מבטל את כל המציאות שלו, רק מהידיעה הזאת שידברו עליו את הדברים האלה, שיתנו לו את הכבוד הזה. כי הכבוד והגאווה זה כוח עצום מאוד מאוד שמניע אותנו. זה התענוגים שבאים מצד הנפש הבהמית. התענוגים שבאים מצד הנשמה האלוקית, זה בכלליות, זה התחברות וקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה בכלליות. ויותר בפרטות זה מתחלק לשלושה חלקים. הקשר עם הקדוש ברוך הוא, קשר עם התורה. מה זה קשר עם התורה? החוכמה, ההבנה, השכל של התורה נותן לפעמים לאדם, כשזוכים שזה יאיר, אדם יכול להרגיש כזאת שמחה, כזה תענוג בתוכו, מעצם ההשגה וההבנה של התורה, בגלל שהתורה בעצם זה החוכמה שמקיפה את כל הבריאה, את החיים שלנו, את כל המציאות. לכן כשאדם זוכה שיעיר בתוכו, החוכמה של התורה, מרגישים כזאת שמחה. רבנו רבי נחמן מברסלב אומר, שאילו היינו מרגישים את התענוג של התורה, לא היה לנו שום תאווה לתאוות העולם הזה, מרוב התענוג של התורה. רק קשה להשיג את זה, יש על זה מניעות, יש על זה מסכים, שאנחנו צריכים להתמודד כנגדם. זה הדבר השני, והדבר השלישי של התענוג שבא מצד הנשמה האלוקית, זה אהבת ישראל. זאת אומרת, הקשר, החיבור בין נשמות ישראל, שמתגלה, כשזה מתגלה בתוך האדם, אז האדם מוכן למסור את נפשו בשביל עם ישראל, בשביל יהודי, ולא אכפת לו כל מה שיהיה לו, שהוא יפסיד את הכל. מרוב אהבת ישראל, כי לכל אחד מאיתנו, מצד הנשמה האלוקית, יש כזאת אהבת ישראל שאדם מוכן, כשזה מתגלה בתוכנו, האדם מוכן לעשות הכל, לוותר על כל המציאות שלו, על כל הקיום שלו, גם על העולם הזה, גם על העולם הבא, בשביל שהוא ייתן לזולת. אנחנו לא מכירים את זה לצערנו, כי עדיין עוד לא מהירה בנו כל כך, בכזאת עוצמה, הנשמה האלוקית. אבל כתוב בתורה, בפרשת כי תישא, שם היה הסיפור, משה רבנו עלה לקבל את התורה, עם ישראל עשה את העגל, כשמשה רבנו ראה שעם ישראל עשו את העגל, והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, הרף ממני והשמידם. היה אחרון אף, כעס מאוד גדול על עם ישראל בגלל חטא העגל. כשמשה רבנו שמע, הרף ממני והשמידם, מה זה הרף ממני והשמידם? תראו איזה לימוד גדול יש פה, שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו. מה אומר הרף ממני והשמידם? תרשה לי ואני אשמיד את עם ישראל. מפה מה למד משה רבנו? שבעצם הכל תלוי במי? בו עצמו. לפני זה הוא לא ידע את זה. באמת הקדוש ברוך הוא גילה לו סוד, הוא אמר לו, תדע לך, אני כועס על עם ישראל, אבל זה לא תלוי בי, כי יכול לי אין רשות עכשיו לעשות שום דבר. תניח לי, תרשה לי, תרשה לי להשמיד את עם ישראל, או לחוס עליהם, או להניש אותם, ואני אניש אותם. בשעה שמשה רבנו שמע את זה, הוא אמר כמה דברים לקדוש ברוך הוא. אחד הדברים שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם תישא, ככה כתוב בפסוק, אם תישא חטאתם, ואם אין, מכני נא מספרך אשר כתבת. מה הפירוש? אם אתה סולח להם, אני ואתה מסתדרים, ממשיכים הלאה, כתוב בתורה, וידבר השם אל משה, דבר אל בני ישראל, אנחנו מסתדרים, אנחנו ממשיכים הלאה. אם לא, מכני נא מספרך אשר כתבת. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, כל מה שכתוב, השם שלי מוזכר בתורה, תמחוק אותו. אל תרשום בתורה את השם משה רבנו, אם אתה לא סולח לעם ישראל. צריך לדעת שמשה רבנו, אנחנו הרבה פעמים שאנחנו מדברים, אנחנו קצת משחקים. יש לנו טיפה משחק הזה. משה רבנו אומר דיבור אמיתי לגמרי לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא סולח לעם ישראל, תמחה אותי מספרך אשר כתבת. עד כדי כך, חשוב למשה רבנו שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל. אז זה הנקודה השלישית. הנקודה השלישית שאמרנו בתענוג, בחיות של הנשמה האלוקית, זה אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. זה השלוש מיני חיות שיש בחלק של הנשמה האלוקית. אמרנו, הנפש הבהמית, הפוך, אז נעשה מינוס על השלוש האלה. לא רוצים את הנפש הבהמית, לא רוצה את הקדוש ברוך הוא, לא רוצה את התורה, וגם לא אכפת לה מהזולת. זה הבחינה של הנפש הבהמית. בדרך כלל, המציאות הרגילה של כולנו, המציאות הרגילה של כולנו זה שאנחנו באיזשהו מקום, כל אחד במידה אחרת, מורבבים מהנפש הבהמית ומהנשמה האלוקית. יש בתוכנו, לפעמים אנחנו קצת טובים, לפעמים אנחנו קצת פחות טובים. זה אחוזים, זה איזשהו יחסיות יש בין הנפש האלוקית ובין הנשמה האלוקית והנפש הבהמית. עוד נקודה אחת בדבר הזה, זה שבשעה שאדם מתרגל לקבל תענוג, בין אם זה מצד הנשמה האלוקית, בין אם זה מצד הנפש הבהמית, ברגע שאדם מתרגל לקבל תענוג, אחד הדברים הקשים ביותר שיש בעולם הזה, זה למחוק את רושם התענוג שבתוכנו. זאת אומרת, אם בן אדם היה רגיל לאכול כל יום, בשעה 4 אחר הצהריים, במשך 30 שנה חבילה שוקולד כל יום בשעה 4 אחר הצהריים. חוק ולא יעבור, זה החיים שלו. לאכול חבילה שוקולד ב-4 אחר הצהריים. ברוך השם, אחרי 30 שנה, ירגיש קצת לא טוב, הלך לרופא, הרופא אמר לו, תשמע, אתה סובל מאוד בסוכר, אסור לך יותר לאכול שוקולד. אין, זהו, אתה לא יכול לאכול שוקולד יותר. אסור. הבן אדם מבין, אסור לי לאכול שוקולד. מה קורה למחרת שהרופא אמר לו את זה, מגיע השעה שתי דקות לארבע, אתם יודעים מה קורה לבן אדם באותו רגע? כל הנפש הבהמית שלו עכשיו מתעוררת בתוכו, בהשתוקקות עצומה אל השוקולד הזה. אחד הדברים הקשים ביותר בחיים שלנו, זה לוותר על תענוג שהורגלנו בו. וככל שהאדם יותר הורגל בדבר הזה, כך יותר קשה לאדם לוותר את זה. לפני כמה שבועות הזכרנו את הדבר הזה, שיש בחינה שאדם כבר לא יכול לוותר. גם שהוא מבין, גם אם הוא יודע, הוא מכיר, אני מבין, זה לא טוב, זה לא בריא לי, אסור לי את הדבר הזה, ואני לא רוצה את הדבר הזה, יגיע השעה 4, הוא ילך לאכול שוקולד. לא יעזור שום דבר. איך אנחנו קוראים לזה בימינו? יש לזה מושג מאוד מקובל בימינו. מחור. זה העניין של המחור. המחור הוא בעצם שכוח התענוג שבתוכו על עניין מסוים יותר גדול כבר מכוחותיו. זה יותר גדול מהכוחות שלו. במשך השנה, במשך כל השנה, אנחנו בעצם מתמודדים בין הנשמה האלוקית שבתוכנו ובין הנפש הבהמית. אין יהודי שאין לו התנפצות של נשמה אלוקית. אפילו שהוא יחיה הכי רחוק מדרך התורה ומהדרך של הקדוש ברוך הוא. לא משנה. אתה יהודי. ברגע שאדם נברא יהודי, נשמה, אנחנו אומרים את זה בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי. אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי. כל זה זה הולך על הנשמה האלוקית. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הנשמה האלוקית שבתוכנו. אבל אנחנו יודעים שלמעשה, מאותו רגע שהקדוש ברוך אמר לאדם הראשון לצאת מגן עדן, ועד שיבוא משיח צדקנו, המלחמה הזאת מאוד 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 לא פשוטה. מדוע? כי כל שנייה ושנייה היצר הרע בא ומפתה אותנו באין ספור פיתויים. זה ב... ואנחנו לא צריך להאריך בזה, ברוך השם, בדור שלנו כבר יודעים על מה מדובר. וכל אחד מאיתנו יודע בנפשו עד כמה היצר הרע מפתה אותנו בדור הזה. לא רק זה, לא רק זה, אלה גם אומרים, חז"ל, שזה כתוב גם בזוהר, גם במדרשים, גם בגמרא ובמשניות, אין ספור ספרים מדברים על זה, שאחד הדורות הקשים ביותר של הבירור הזה ושל המלחמה הזאת, נקרא הדור של עקבת אדם משיחה. זה הדור שלנו שלפני הגאולה. מה הקושי? הקושי הגדול הוא שמצד אחד יש הסתרה גדולה מאוד על הנשמה האלוקית, מצד שני יש גילוי, שפע גדול מאוד לנפש הבהמית, וכל המרבה הרי זה משובח, וכל כל מי שרוצה לבוא ולקחת מתענוגי הנפש הבהמית, הכל בקלות, מזומן וכן הלאה. לכן הדור הזה יש לנו בירור ועבודה ומלחמה מאוד מאוד קשה, כי הכוח של הנפש הבהמית בדור שלנו, בגלל הפיתויים הגדולים שיש, ועוד סיבה, שיש הסתרה לנשמה האלוקית, ממילא בוודאי מביאה אותנו למקום שכולנו נמשכים אחרי הנפש הבהמית. מה, על זה חזל אמרו, מה יעשה הנער ולא יחטא? כביכול, מה רוצים מאיתנו? אבל הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו, זה כלל גדול, שהקדוש ברוך הוא הבטיח ולא ידח ממנו נידח. אז הוא בכל אופן מאיר התנוצצויות של הנשמה האלוקית גם בדור, שלנו. וזה למעשה השורש של כל התשובה. שאדם, לא, אף אחד לא יכול לחזור בתשובה. מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, אין כזה דבר שאדם יוכל לחזור בתשובה. למה? כי הוא כבול, בהרגלים, ובכוחות הנפש שלו, במציאות הנפש שלו, הוא כבול בעצם בנפש הבהמית. איך הוא יכול לבוא ולהשתחרר מזה? ובפרט, שרוב הדור שלנו, למרות שהיום זה ברוך השם כבר מתחיל להשתנות את המאזן, אבל הרוב הדור שלנו, עד לפני 20-30 שנה, כבין 70-80% נולדו לתוך מציאות שאין נשמה אלוקית, כלומר אין הבנה, אין חינוך, אין לימוד על הנשמה האלוקית, ומצד שני על הנפש הבהמית, יש מצוות, שקיבלנו מששת ימי בראשית, שכל המרבה בתאוות הנפש הבהמית, הרי זה משובח. ואם יהיה לך הזדמנות לעשות איזושהי תאווה, או לקבל כבוד וגאווה, ואתה לא תעשה את זה, אתה תקבל, תיתן את הדין על זה, יענישו אותך על הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו כאילו כפו עלינו, אתה חייב ללכת ולעשות את כל הבחינות האלה. ממילא זה יצר מציאות שאנחנו מאוד קשורים ומחוברים לנפש הבהמית, ופחות מכירים את הנשמה האלוקית. לא מצידנו, זה לא אנחנו עשינו את זה, למעשה זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא עשתה את זה. זה אחד, למה זה קרה? זה אחד מהסודות הגדולים של בריאת העולם, למה אנחנו צריכים לעבור את כל המהלך הזה, את כל התהליך הזה, את כל הבחינה הזאת. במשך השנה אנחנו הרבה פעמים מתפתים והולכים אחרי הנפש הבהמית. אין אחד מאיתנו שלא מתפתה ולא הולך אחרי הנפש הבהמית. בעשרת ימי תשובה, מה זה המושג תשובה בעומק הדבר? אמרנו קודם, זה שינוי הרגלים של התנהגות, זה תשובה. אבל בעומק הדבר, מה זה תשובה? תשוב היי למקומה. תשובה זה תשוב היי. מה זה ההיי שבסוף המילה תשובה, שיצירה לשוב אל המקום שלה, מה זה? זה מרמז על הנשמה האלוקית שחוזרת להאיר בתוכנו. זה המושג תשובה. לכן, על פי הפנימיות ועומק הדברים, עניין התשובה זה להחזיר ולהאיר בתוכנו את הנשמה האלוקית ולדחות את הנפש הבהמית, שלב א', שלב ב', שהוא יותר עמוק, זה להפוך את הנפש הבהמית גם כן לחלק מהנשמה האלוקית. שזה שני שלבים, שתי מדרגות בתשובה. אבל, בכללות, מה זה הנשמה, מה זה נקרא תשובה? תשובה זה נקרא תשוב אל למקומה, אנחנו מחזירים לעצמנו את ההערה, את האור של הנשמה האלוקית בתוכנו. כל העשרת ימי תשובה בנויים על סדר, שמובא, רבנו הרי כותב את זה, יום אחרי יום, שלב אחרי שלב, על מנת להשיב בעצם, להאיר בתוכנו את הנשמה האלוקית. בשעה שאנחנו זוכים לזה, ואנחנו עכשיו נראה באיזה אופן אנחנו זוכים לזה, ברגע שאנחנו זוכים להאיר את הנשמה האלוקית שבתוכנו, אז על זה חז"ל אומרים בגמרא במסכת ברכות, וגם בגמרא במסכת סנהדרין, בשני מקומות הגמרא אומרת את זה, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. מדוע? מה הסיבה? מכיוון שעומק התשובה הזה, שהפכנו את כל המעשים שעשינו בעבר, מצד הנפש הבהמית, יש כוח לנשמה האלוקית שבשעה שמאירה בתוכנו, להפוך את כל המעשים לחלק מהנשמה האלוקית. זה דבר פילי. אדם עשה דבר מנפש, מצד הנפש הבהמית, הוא אכל עוגה. לאכול עוגת קצפת זה לא נשמה אלוקית, זה נפש בהמית. הוא אכל 30 שנה, כל יום בארבע הוא אכל עוגת קצפת. יש מציאות כזאת להפוך את כל האכילה של עוגת קצפת לחלק אלוקה ממעל. צריך להבין איך זה נעשה הדבר הזה. אבל התגלות הנשמה האלוקית שבתוכנו, שזה כל המהות הפנימית של עשרת ימי תשובה, כל העניין זה להעיר את, את הנשמה האלוקית בתוכנו. אנחנו מתחילים לעשות את זה ביום הראשון של ראש השנה, יום אחרי יום, עד יום כיפורים. יום כיפורים זה בעצם כל העניין של יום הכיפורים. מה המהות הפנימית של יום הכיפורים זה? שהקדוש ברוך הוא נותן לנו סיוע מיוחד, זה מתנה. יום הכיפורים זה מתנה. נותן לנו מתנה מיוחדת שכל יהודי יכול לזכות לקבל את הנשמה האלוקית שלו בחזרה במתנה. מה שאיבדנו בדרך, אנחנו יכולים לקבל את זה בחזרה. וזה, ביום הכיפורים, בכל הנוסחים של התפילה, נוהגים להגיד הרבה פעמים, את הפסוק שנקרא י' ג' מידות של רחמים. אל, רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת וכולי, 13 מידות של רחמים של הקדוש ברוך הוא. רבי שמעון בר יוחאי, ביום האחרון של חייו, הוא גילה סודות מאוד גדולים, ואחד הסודות הגדולים שהוא גילה, הוא גילה את הסוד של י' ג', את הסוד של י' ג' מידות של רחמים. שזה באמת סוד גדול מאוד, י' ג' מידות של רחמים, והם עצמם, הסוד הזה של י' ג' מידות של רחמים, הם מתגלים ביום הכיפורים, לכן גם אנחנו אומרים את זה, והרבה בתפילות של יום הכיפורים, חוזרים על זה הרבה פעמים, מתגלים י' ג' מידות של רחמים, ומה המהות, או מה הכוח, מה הפעולה של י' ג' מידות של רחמים, שמגלים לנו, הם מגלים בתוכנו, בתוך הלב שלנו והנפש שלנו, הם מגלים את הנשמה האלוקית שלא כסדר. זאת אומרת, יש סדר מסוים שאדם יכול לפעול כדי לגלות את הנשמה האלוקית. פה זה לא כסדר. מה הכוונה שלא כסדר? פשוט יורד אור גדול מאוד מלמעלה ומהיר בתוכנו, ואנחנו יכולים לזכות ביום הכיפורים לקבל הערת הנשמה האלוקית שתסייע ותלך איתנו כל השנה כולה. וזה הסוד של י' ג' מידות של רחמים. לכן כתוב, אומר הזוהר הקדוש, י' ג' זה 13 כידוע, זה גימטריה של אחד, זה גימטריה של אהבה. אנחנו חוזרים אל האחד ואנחנו חוזרים אל האהבה. איזה אהבה? אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. ואז אנחנו בעצם מתאחדים. מהי האחדות? האחד של, שזה גם 13, מה זה האחדות של ה-13? אחדות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אחדות בינינו לבין עצמנו. כלומר, גם אנחנו מתאחדים, גם נשמות ישראל מתאחדים. לכן, זו הסיבה העמוקה שביום הכיפורים יש איסור אכילה. בתשעה באב אנחנו לא אוכלים כי אנחנו מצד דין אבלות, אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. ביום הכיפורים אנחנו לא, זו סיבה אחרת לגמרי. למה אנחנו לא אוכלים? מכיוון שביום הכיפורים מתבטל הנפש הבהמית. עכשיו מתגלה רק האור של הנשמה האלוקית, לכן אין צורך לאכול ביום הכיפורים. אכילה ביום הכיפורים, אכילה זה שייך לנפש הבהמית. במשך השנה אנחנו צריכים לאכול, כי יש עניין, עבודה, תיקון בדבר הזה. אבל ביום הכיפורים אין עניין לאכול. אין עניין של שום דבר שקשור לגשמיות. לכן בני ישראל דומים למלאכים ביום הכיפורים. אבל, כמובן, האמת, הגמרא אומרת, ביום הזה תתארו לפני השם. אז הגמרא שואלת, איך מתארים לפני השם? אומרת הגמרא, עיצומו של יום מתאר ומחפר. מה זה נקרא עיצומו של יום? זאת אומרת, עצם האור הרוחני, הקדושה, שמאירה ביום הכיפורים, היא בעצמה מאירה אור גדול כל כך של של הנשמה האלוקית, שהיא מתארת אותנו. וזה הכפרת אבונות, זה המחילה של האבונות. כי ברגע שמתגלית הנשמה האלוקית בתוכנו, הקדוש ברוך הוא מוכה לנו על מה שעשינו מצד הנפש הבהמית, על כל מה שעשינו בעבר. זה הכוונה, עיצומו של יום מחפר, העצמות של היום הזה, של יום הכיפורים, הוא מאיר את האור הגדול הזה. אבל יש כלל. עם כל זה, שהעיצומו של יום מחפר, תמיד, כדי שדברים יפעלו בצורה נכונה, ויותר ויותר בעומק הדבר, צריך תמיד שיהיה עבודה גם מצידנו על הדבר הזה. זאת אומרת, נכון שיום הכיפורים זה יום שמאוד מסוגל, אבל אנחנו צריכים להכין את עצמנו לקראת יום הכיפורים. מהי ההכנה שאנחנו צריכים להכין את עצמנו להתגלות של י' ג' מידות של רחמים? שכמו שאמרנו, זה ההתגלות של הנשמה האלוקית. מה העבודה שאנחנו צריכים להכין את עצמנו? שזה בעצם עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה, מה שנדרש מאיתנו, זה עניין של ההכנה. להכן את עצמנו ליום הכיפורים, שביום הזה מתגלים היו דגימי למידות של רחמים, שהאור של האהבה והאור של האחדות מתגלה. אנחנו מכינים בתוכנו, זה נקרא, והקבלה זה נקרא, אנחנו מכינים כלים. מה זה להכין כלים? להכין את הנפש לקבל את האור הזה. מה יכולה להיות ההכנה לקראת הדבר הזה? יש לנו 10 ימים. מה אנחנו צריכים לעשות בעצם בשביל להכין את עצמנו לקבל את כל האור הגדול הזה? אנחנו לא יכולים לעשות הרבה דברים. 10 ימים זה לא הרבה זמן. אנחנו לא יכולים לעשות הרבה פעולות. אלא כל העניין של 10 ימים אלה, בעיקר העבודה, זה התבוננות. התבוננות והשבה אל הלב. במי אנחנו צריכים להתבונן? אנחנו צריכים להתבונן כמה התפתנו אחרי הנפש הבאמית שהטעה אותנו ורימה אותנו. כביכול יש אצלו איזשהו תענוג, חיות, עושר, מעין עולם הבא וכן הלאה, שהאמנו בכל זה, רצנו אחריו, די הרבה רצנו אחריו, ברוך השם. זה, יש כזה, בקבלה יש כזה נקרא, שם קדוש שנקרא שם מבית. בשם מבית, זה מושג בקבלה. שם מבית זה 42. זה 42 אותיות, זה משהו בקבלה. שם מבית עולים מעולם לעולם. כשרוצים לעלות מעולם לעולם, צריך לדעת את הסוד של שם מבית. אז אמרנו שכתוב שההיקף של כדור הארץ זה 42,000 קילומטר. עכשיו אנחנו רצים, אנחנו עושים היקפים בכדור הארץ, חפש את השם מבית, איך עולים מעולם לעולם. חשבנו שאם ניסע לתאילנד, אולי נעלה לאיזה עולם, אולי, אחר כך מסתבר שלא שם, אולי באודו, אולי בברזיל, יש כל מיני מקומות בעולם שחשבנו ששם עולים מעולם לעולם. העניין של 10 ימי תשובה זה ההתבוננות, מה המשקל בין התענוג להיות עם הקדוש ברוך הוא לבין התענוג של הנפש הבהמית. עד כמה התענוג הזה של הנפש הבהמית שמפתה אותנו ומתה אותנו ביום אחרי יום הכיפורים ימשיך לבלבל אותנו. הוא לא מתייאש. היצר לא מתייאש. אתם יודעים למה הוא לא מתייאש? זה כתוב וזה לא יודעים את זה. זה סוד. אני אגלה לכם סוד. היצר הרע זה החסיד ברסלב הראשון בעולם, והוא מקיים במסירות נפש, אין שום יאוש בעולם כלל. תזרוק אותו, תגלל אותו, תילחם איתו, יבוא יום כיפורים, יחפרו לנו על כל האבונות שלנו. איך שיוצא יום הכיפורים, ואתם יודעים מה אומרים בתפילת ערבית? כשאני מוצא יום כיפורים, והוא רחום יחפר אבון. למה אומרים את זה? והוא רחום יחפר אבון שהוא כבר מגיע בפתח. זה, הלך ביום הכיפורים, נח, היצר רע, נח, קיבל את שלו כי אסור לו לפעול, ביום הכיפורים אין לו רשות לפעול, ביום כיפור הלך לנוח, אמר, בסדר, יום אחד אני לא יכול לפעול, אין בעיה. מוצא יום כיפורים, אני חוזר עם כוחות חדשים. ועוד פעם מתחיל כל המלחמה וכל ההתמודדות בבחינה הזאת. אבל ביום הכיפורים עצמו, ההכנה שלנו זה לראות כמה הוא משקר אותנו. הוא מטה אותנו ומבלבל אותנו. כי באמת, כוח הפיתוי שלו הוא גדול מאוד. הוא גדול מאוד. אבל אומר הזוהר הקדוש דבר נורא מאוד. אומר הזוהר הקדוש, הוא באמת אין לו שום תולדות ליצרה. נסביר קצת מה הכוונה אין לו שום תולדות. רבי נחמן כתב בספר חיי מוהר"ן, הוא אומר משל על הדבר הזה. למה הדבר דומה? יש קבוצה של אנשים, ופתאום הגיע לשם מישהו והיד שלו סגורה. הוא אומר, תנחשו מה יש לי ביד. אז כל אחד זה מנסה לדעת ולשטוח לו את היד, אז הוא מתחיל לברוח. כולם רצים אחריו. עכשיו, ככל שהוא יותר בורח, יותר מסתקרנים מה יש לו ביד. מתחילים לרוץ אחריו במהירות. רצים אחריו במהירות, לגואה, לנפה, לקטמנדו. מישהו חזר מקטמנדו, סיפר לי איזה עולמות יש שם בקטמנדו. אמרתי לו, כן, זה עולמות עליונים מאוד. לכן זה נקרא נפל, זה סוד הנפילות. שם כל הנפילות בקטמנדו. אז הוא רץ, ורצים אחריו, זה הריצות שלנו בעולם הזה, אומר רבי נחמן, אבל יום אחד אנחנו תופסים אותו, פותחים לו את היד, מה אנחנו רואים? אין כלום. מה זאת אומרת אין כלום? אבל היה פה איזה חוויה, היה פה איזה ריגוש, כן, אבל כל החוויה, כל הריגוש לא מוליד שום דבר טוב אחריו. זה הכל רק לעניינו, למקומו, לשנייה אחת, במקרה היותר קצת טוב, זה 5 שניות, נותן איזה חוויה, אין לו תולדות, הכוונה, הוא לא מוליד בתוכנו שום בניין, שום יצירה, שום בעצם דבר שאנחנו יכולים ללכת איתו ולהיבנות ממנו. זה מה שאומר הזוהר הקדוש, שהיצר הרע אין לו תולדות. הכוונה, האדם, אם אנחנו נתבונן, האדם לא נבנה מזה ולא יכול להוליד בתוכו לא כוחות חיוביים, לא הרגשות חיוביות, לא חוכמה ולא דעת, ועם כל זה הוא מטה אותנו בהטיות עצומות, עצומות מאוד. העבודה שלנו בעשרת ימי תשובה זה להתבונן בדבר הזה, רק להבין להבין ולראות עד כמה הוא בלבל אותנו, עד כמה הוא איתה אותנו וכמה סיבובים הוא סובב אותנו בעולם הזה, ואין אדם שלא הסתובב בעולם הזה, הרבה הרבה מאוד סיבובים שאדם מסתובב, כל זה רצנו אחרי היד הקמוצה שלו, ולראות, להבין, הוא משקר אותנו, הוא מרמה אותנו. בסדר, נסעתי, שמעתי שבזה, בברלין יש עכשיו עוגת קצפת חדשה, שעוד לא, מבריאת העולם עוד לא הייתה כזה עוגת קצפת. אני טס לברלין, ורצים לברלין, רצים לברלין, מחפשים את העוגת קצפת. אחרי שאוכלים אותה, פתאום רואים, אין פה שום דבר בעצם. אולי הייתה הנאה, אתם יודעים כמה זמן זה הנאה של האכילה? אמר אביסלי סלנטר, הוא אמר, ההנאה של האכילה זה בדיוק 4.5 סנטימטר. למה? מהפה עד לגרון. זה הכל. זה נגבר. אחר כך אדם נשאר רק עם כאבי בטן. וכל הדבר הזה. זאת אומרת שבסופו של דבר היצר הרע גם משאיר אותך מדוכה מכל מה שאתה, מכל מה שנתן לך. זאת אומרת, אתה בסופו של דבר גם משלם לו. לפני שנתיים, חזרנו מאומן, אז היה לנו נסיעה, היה תחנה בדרך, היינו צריכים למטוס עצר ב... לא זוכר איפה זה היה, בווינה, באיזשהו מקום באירופה, ושארנו, בינתיים עלו שם עוד נוסעים. כשירדנו שם, היה לנו איזה קצת כמה שעות של המתנה. טוב, מה יעשו חסידי ברסלב? חזרו עכשיו מאומן, יש כמה שעות המתנה, יש שם מישהו הוציא גיטרה, והתחלנו לרקוד שם ולשיר, וכולם היו באורות, אורות, אורות של אומן, כולם היו באורות, בשמחה, רקדו שם, קפצו בשדה התעופה. עמדו חמישה בחורים, עמדו שם, הסתכלו עלינו, ככה, מה זה כל כך, מה שהיה רחמנות לראות אותם, כל כך מדוכאים הם היו. אז אחד מהקבוצה ניגע ואמר להם, תגידו, מה זה? למה אתם ככה? בואו תצטרפו למגע, תרקדו. אז הם הסתכלו ככה, וככה באלם, אז הם שאלו אותו, מאיפה אתם באתם? אז הוא אמר להם, באנו מאומן. שאלו אותם, מאיפה אתם באתם? הם אמרו לו, באנו מברלין. אז למה אתם כל כך מדוכאים? מה, ברלין עושה כזה דיכאון? הם אמרו לו, כן. זאת אומרת, אתה יודע כמה חודשים עבדנו על שבוע נופש והנאה בברלין? באנו לשם, אפור, מדכא, הלכנו לאיזה מועדון, לאיזה בר, שתינו בירה, היינו שיקורים, כל היום הרגשנו רק מתוסכלים מהמציאות שלנו. עכשיו אנחנו רואים, אנחנו שילמנו 3,000 דולר, אתם שילמתם 800 דולר, אני לא יודע, אתם מאושרים, אנחנו כאלה עצובים. אז אמרו לי, טוב, אז אתם חייבים עכשיו להיכנס למעגל, ונסיעה הבאה, תעשו כבר לאומן. תדלגו על זה כבר, על ברלין, ישירות תדלגו. הנפש הבהמית, באמת היא לא נותנת לנו שום דבר. העבודה שלנו זה להתבונן, כל אחד יודע בליבו, בנפשו, מה הוא עבר, כל אחד עבר חוויות אחרות, מקומות אחרים, מציאויות אחרות, להתבונן בעצם מה הוא קיבל מכל זה, עם מה נשאר לו ביד מכל הדברים האלה, ואז להבין ולהשיג את השקר של כל פיתויי היצר הרע, שזה הנפש הבהמית, כמה הוא משקר אותנו, כמה הוא עובד עלינו. ומצד שני, כל יהודי זוכה בשלב זה או אחר, זוכה להתנוצצות אחת, אפילו רק להתנוצצות אחת, בדרך כלל זה גם יותר, של הנשמה האלוקית, ולראות שאני מקבל את האור של הנשמה האלוקית, אני הכי מאושר בעולם, אני בגן עדן, לא חסר לי כלום, זה הכי טוב שבעולם שיכול להיות. אדם שמקבל אור של התנוצצות של הנשמה האלוקית, בכלל לא אכפת לו מהעולם הזה. מה זה העולם הזה? זה טוב, צריך לחיות בעולם הזה, צריך לעשות מצוות, לפעול פה. אבל האור של הנשמה האלוקית הוא כל כך עצום, ולא רק זה, הוא גם בונה, הוא יוצר בתוך האדם קומה. כל פעם האדם נבנה משלב אל שלב. כל העבודה שלנו בעשרת ימי תשובה זה ההתבוננות, להתבונן בדבר הזה, זה לעומת זה עשה אלוקים. לא משנה כרגע כמה אנחנו מתפתים אחרי היצרה. לא הנקודה הזאת, אלא הנקודה היא להבין, לראות את האמת. זה מה זה נותן לי ומה זה נותן לי. לראות את השקר של הנתינה, שהוא משקר אותנו, כי הוא אומן. זה, אנחנו אמרנו פעם, הקדוש ברוך הוא עתיד לשחוט אותו, כתוב בגמרא במסכת סוכה. אבל לפני זה הוא יקבל אוסקרים, את כל האוסקרים יקבל. קח את כל האוסקרים שבעולם, לך להוליווד, אז תפיק שם הפקות, אל תפיק לנו הפקות בחיים. הוא עושה לנו הפקות בחיים. איזה דברים יש פה? בסופו של דבר אנחנו נשארים בלי כלום. העניין של התשובה, ההתבוננות של התשובה, זה לדעת ולראות את הדבר הזה. לראות שיש מה, הוא עובד עליי בעיניים, הדבר הזה. כמו שאנחנו אומרים, לא משנה שעוד איך שיצא יום כיפורים הוא ימשיך לעבוד עלינו בעיניים, ועוד פעם ניתה. זה יקרה, אנחנו עוד פעם ניתה בו. עוד פעם הוא יבלבל אותנו. אבל עכשיו, בימים האלה, זה לראות את זה. אומר הזוהר הקדוש, שבשעה שאדם מתבונן בדבר הזה, והוא מבין את זה, רק בשכלו, אין, פה זה התבוננות שכלית. נכון, בלב עדיין הוא קיים, הוא עדיין מפתה אותנו, אבל התבוננות שכלית. ההתבוננות הזאת, ולהגיד לקדוש ברוך הוא עובד עליי, הוא משקר אותי, והוא יש לו כוח עצום. יש, תצר לדעת, אנחנו עדיין אפילו לא יודעים עד כמה יש לו כוח לשקר אותנו ולהטות אותנו. אבל ברגע שאנחנו מתבוננים בזה, אומר הזוהר הקדוש דבר נפלא מאוד, דבר נפלא מאוד. זה עצמו, ההתבוננות הזאת, הידיעה הזאת, זה ההכנה לקבל את היו"ד גימל מידות של רחמים של, 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 של יום הכיפורים. מדוע? לכאורה, טוב, רק התבוננת, לא עשית שום דבר. אתה לא עשית פה איזה פעולה, עשית איזה עשייה שתכין פה משהו לקבל. המתנה של יום הכיפורים, החסד של יום הכיפורים זה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא דורש ממכם כרגע עבודה, אני דורש ממכם אמת. תראה את האמת, תבין את האמת, תתבונן באמת, ברגע שאתה מתבונן באמת, זה עצמו עושה את כל ההכנה, את כל הכלי, לקבל את האור של יום הכיפורים. לכן, העניין של יום הכיפורים זה לבוא בפשטות. להגיד לקדוש ברוך הוא, עכשיו יש לנו עוד 48 שעות, פחות כבר מ-48 שעות, כל שעה עגולה, אפשר לעשות את זה 10, 11, 12, להגיד לקדוש ברוך הוא, להגיד לך את האמת, הוא עבד עליי. עבד עליי. יכול להיות שהוא גם יעבוד עליי הלאה. עכשיו אני רק מדבר איתך מה עד הרגע הזה, הוא עבד עליי. שיקר אותי, רימה אותי. הרגשתי שיש פה חוויות, שאני אגיע לעולמות, אני אגיע לעולם האצילות, לא יודע לאיזה עולמות אני אגיע, ואני אקבל בעצם את ההנאות והתענוגים הכי גדולים בעולם, תכלס, הלכה למעשה, הצליח לעבוד עליי. הידיעה הזאת עצמה, הידיעה הזאת שאנחנו אומרים את זה בפה, זה עצמו מכין אותנו ליוד גמל מידות של רחמים, ואז זוכה, אנחנו, כל העניין של יום כיפורים זה מתנה. זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, והמתנה היא שמאיר בנו אור מאוד מאוד גדול של נשמה אלוקית. ביום הכיפורים אומרים חז"ל, עד כדי כך, שכמעט לגמרי מתבטל היצר הרע. כמובן, לא לכולם, כי יצר אדם צריך להכין את עצמו, אבל מי שמכין את עצמו, כמעט לגמרי מתבטל היצר הרע. רק צריך לתת לו, זה מה שנקרא סוד השעיר לעזאזל. שצריכים לתת לו איזה מתנה קטנה, לך תקבל את שלך ותעזוב אותנו בשקט. אז נותנים לו את זה. שהיה בית המקדש, היו נותנים לו קורבן ליצר הרע. תעזוב אותנו בשקט ביום הזה. אז זה העבודה, זה העבודה. וזה התיקון והכפרת עוונות שהקדוש ברוך הוא מכפר לנו, הקדוש ברוך הוא מכפר לנו את העוונות מתוך או מכוח גילוי הנשמה האלוקית של יום הכיפורים, שאין כדבר הזה, אין כדבר הזה בשום מציאות, בשום מצווה, בשום דרך, בשום מקום, חוץ מדבר אחד. רק יש דבר אחד מגביל שיש בו, יש לו קשר ליום הכיפורים. ככה מגלה אחד מגדולי המקובלים, הרשש. עכשיו יש עוד מקום אחד שמתגלה כזה אור של הנשמה האלוקית שמחפרת את כל העוונות של הבן אדם. אבל עכשיו נסכם את זה. שבעצם התגלות הנשמה האלוקית היא עצמה כפרת עוונות, היא עצמה התיקון שלנו. ההכנה שלנו זה לדעת את האמת, להבין את האמת, להתבונן מה האמת בדבר. זה מאוד מעניין לדעת מה זה הדבר השני שהוא מעין יום הכיפורים. זה לא בדיוק אותו דבר, בספרי הקבלה כתוב חילוק, אבל זה אותה בחינה. ושתי הבחינות, שני המצבים האלה, אין בהם, אין להם שום אח ורע. ועד שיבוא משיח צדקנו לא יהיה כדבר הזה. זה רק ביום הכיפורים עוד דבר אחד. אתם יודעים מה זה הדבר השני? זה פלא. מה זה? לא, לא, לא פורים. אפילו לא פורים ואפילו לא ט"ו באב. לא. פלא גדול. החתונה. חתן עומד בזה, חתן וכלה עומדים, צריך לדעת, חתן וכלה בחופה שלהם, רק הם באים הביתה, זה יום הכיפורים. ויש אפילו, אומר אחד מגדולי המקובלים, זה הרשש, הוא כותב שיש בחינה מסוימת שחתן וכלה זה אפילו יותר גבוה מיום הכיפורים. כל כך גדול אצל הקדוש ברוך הוא העניין של בניין, לבנות בית בישראל. לכן זה כתוב בגמרא, שהקדוש ברוך הוא מכפר את כל ההבנות של חתן. חתן וכלה מתכפרים להם כל ההבנות. אז ובאמת יש קהילות בעם ישראל, לא כולם נוהגים בזה, אצל האשכנזים יותר נפוץ, שהחתן מתענה כל יום החופה שלו. לא כולם נוהגים בזה, אבל יש הרבה חתנים שנוהגים להתענות. למה? יום הכיפורים. צריך להתענות, זה יום הכיפורים. הוא לא עכשיו להיות מבחינת מלאך. אז זה יסוד אחד, זה יסוד אחד בעניין של יום הכיפורים. אבל עכשיו, בוא נתבונן בעוד נקודה שקשורה ליום הכיפורים. אנחנו אמרנו שכל העניין של המחילת עוונות של יום הכיפורים, זה לפי כוח ההתגלות של הנשמה האלוקית שבתוכנו, שהיא או היא עושה שתי פעולות, או אחת משתי הפעולות, או שהיא מבטלת את הנפש הבהמית, או שזה יותר גבוה, היא הופכת את הנפש הבהמית גם להיות חלק מהנשמה האלוקית. הדברים האלה, הדבר הזה, זה הגורם את המחילת עוונות. אבל פה יש בעיה. עכשיו היא תורת קושייה, שזה שואלים תלמידי רבנו ארי את הקושייה הזאת. אמנם כל מה שדיברנו זה טוב ויפה, אבל אין, עדיין אין לנו את הכוח לעשות פעולה כזאת שתתגלה הנשמה האלוקית שבתוכנו בשלמות, גם לא ביום הכיפורים. זאת אומרת, כל מה שדיברנו זה אמת וזה נכון, אבל זה עדיין לא מתגלה בשלמות כזאת, שהנשמה האלוקית שבתוכנו תתגלה בשלמות כזאת, שתדחה לגמרי את הנפש הבהמית, שתדחה בשלמות, היא תדחה את הנפש הבהמית, ואז זה באמת יהיה מחילת עוונות שלמה ומוחלטת, הדבר הזה. זה אין לנו כוח לעשות. לכן, כל שנה אנחנו עוד פעם חוזרים על כל המסלול, כדי שכל שנה אנחנו נעיר עוד רובד, עוד בחינה של כל המהלך הזה שדיברנו עליו. אנחנו לא יכולים. אומרים תלמידי רבנו ארי הקדוש, אבל כדי שהקדוש ברוך הוא ימחול לעם ישראל ולנו על כל העוונות שלנו, ושנתחיל באמת את השנה נקיים לגמרי, צריך שיהיה ביטול גמור של הנפש הבהמית. ואנחנו לא יכולים לעשות את זה. אז לכאורה, פה אנחנו נתקלים בבעיה. קוראים לזה מלכוד, מלכוד 22. נתפסנו פה במלכוד. כי מצד אחד, ההתגלות השלמה זה המכילה העוונות הכללית. מצד שני, אנחנו לא יכולים להגיע לכזה דבר, כי זה באמת מקום מאוד מאוד גבוה. מה התיקון של הדבר הזה? אומרים תלמידי רבנו ארי, התיקון של זה, שמספיק שיהיה בעם ישראל אדם אחד. מספיק שיהיה צדיק אחד, שאצלו זה יתקיים, ומכוח זה הקדוש ברוך הוא מוכל את העוונות של כל עם ישראל. מדוע? לכאורה יש צדיק אחד שיש לו את הכוח הזה, למה הקדוש ברוך הוא ימחול לכל עם ישראל? ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מכיוון שיש כלל, יש כלל ויסוד בדבר הזה. חז"ל אומרים, כל ישראל ערבים זה לזה. מה זה הכוונה, כל ישראל ערבים זה לזה? לכל אחד מאיתנו יש אחריות על כל עם ישראל, על כל יהודי בעם ישראל. לא שאנחנו יכולים בפועל לעשות את זה, לפעמים כן. יש דברים שאנחנו כן יכולים לעשות בשביל עם ישראל, לכל עם ישראל. כשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא ומבקש מהקדוש ברוך הוא שימשיך חכמים על כלל ישראל ומסנגר על עם ישראל, בזה הוא פועל באמת בשביל כלל ישראל. אבל כל עם ישראל ערבים זה לזה. בוא נתבונן, מה זה לשון ערב? מה זאת אומרת אנחנו ערבים זה לזה? רובן ערב לשימון על ההלוואה. מה זאת אומרת רובן ערב לשימון על ההלוואה? אם שימון לא יחזיר את ההלוואה, רובן מקבל על עצמו שהוא יחזיר את ההלוואה. וזה בעצם, מה זאת אומרת? הוא ערב לשימון, נכון? מה זה הערב? ערבוב. אנחנו מתערבבים זה בזה. כל הנשמות שלנו בעצם, במקור בשורש העליון, זה נשמה אחת. ירדנו לעולם, התפצלנו לרובן, שימון, יוסף וכן הלאה, אבל כולנו נשמה אחת. אנחנו מעורבבים, זאת אומרת מחוברים ומאוד מקושרים זה לזה, ולכן אנחנו גם ערבים זה לזה. מכאן נובע העניין של הערבות. אומרים תלמידי רבנו ארי, חידוש עצום מאוד בדבר הזה. ברגע שיש אדם אחד בעם ישראל, שהוא בעצמו כן יכול לפעול את הפעולה הזאת, וכמובן שזה הצדיק של הדור, ברגע שהוא יכול לפעול את הפעולה הזאת, הקדוש ברוך הוא מוכל בזכותו ובכוחו לכל עם ישראל על כל עוונותיהם. זאת אומרת, לא צריך שכל עם ישראל, כולם יהיו במדרגה, שאנחנו כולנו נבטל, נגיע לשלמות בדבר הזה, אלא מספיק שיהיה אדם אחד. וזה הסוד של הכהן הגדול ביום הכיפורים בבית המקדש. כשהיה בית המקדש, כל עבודת יום הכיפורים, כל העבודה, בדרך כלל כל יום ויום, בכל יום בבית המקדש יש עבודת הקורבנות. יש סדר שלם של קורבנות כל יום ויום בשנה בבית המקדש. אבל בדרך כלל מי עושה את העבודה הזאת בכל השנה? הכהנים, כל הכהנים, לא דווקא כהן מסוים. רק יש יום אחד בשנה שרק הכהן הגדול הוא היחידי שעושה את כל עבודות יום הכיפורים. זה פלא גדול הדבר הזה. זה דבר אחד. דבר נוסף, הכהן הגדול לא רק שהוא עושה את כל העבודות, אלא גם הוא עושה דבר שאין רשות לאף אדם בעולם, גם לא לכהן הגדול, לעשות את זה אף יום בשנה, אלא רק פעם אחת בשנה, וגם רק לכהן הגדול, ובעבודות יום הכיפורים. לא מתאר שהוא רוצה. מה זה הדבר הזה? להיכנס לקודש הקודשים. לקודש הקודשים לא, אסור להיכנס לא לכהן הגדול ולא לכהנים כל השנה. אסור לאף אחד להיכנס לשם. רק לכהן הגדול מותר, בעבודות יום הכיפורים, בעבודות של יום הכיפורים, מותר לו להיכנס לקודש הקודשים. בשעה שהכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים, אז זה היה הרגע, זה היה המצב, שהוא היה זוכה. תראו, אנחנו נראה שלא כל כהן גדול היה זוכה להגיע למדרגה הזאת, אבל היה, במשך הדורות בעם ישראל, היו כהנים גדולים שהיה להם את המדרגה הרוחנית הזאת, שבשעה שהם היו נכנסים לקודש הקודשים, היה התגלות אצלהם, בתוכם, כל כך של הנשמה האלוקית, עד שאין נפש בהמית בכלל. זאת אומרת, זה ביטול גמור של הנפש הבהמית. אם זה ביטול גמור של הנפש הבהמית, אז מה הבחינה שלהם? אז הם בכלל לא בני אדם. הוא בכלל לא בן אדם. שהוא יחס לקודש הקודשים, הוא בכלל לא בגדר של בן אדם. יש סוגיה, סוגיה למדנית מאוד, קצת נגיד אותה את הסוגיה הזאת. כתוב, הדבר הזה מופיע, הסוגיה הזאת מופיעה במדרש רבה, בפרשת אמור, ובגמרה הירושלמי. בשתי מקומות הסוגיה הזאת מופיעה. שם המדרש, הגמרה והמדרש שואלים שאלה. מעשה, קודם כל, לפני זה, כתוב בתורה, בעניין יום הכיפורים, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד לבואו לכפר בקודש, עד צאתו. מה הכוונה? בשעה שהיה המשכן באוהל מועד במדבר, היה אוהל, והאוהל היה מחולק לשני חלקים. אחד נקרא קודש, ואחד נקרא קודש הקודשים. לקודש מותר להיכנס לעשות את העבודות כל השנה. לקודש הקודשים, כמו שאמרנו, רק הכהן הגדול ביום הכיפור. בשעה שהכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים, היה מקטיר, היה שתי פעולות הוא היה עושה בקודש הקודשים. הוא זורק דם של אחד הקורבנות, זה נקרא קורבן חטאת, ודבר שני, מקטיר קטורת בקודש הקודשים. שתי הפעולות הוא היה עושה. התורה אומרת, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבואו לכפר בקודש, מה הכוונה? לא יהיה באוהל מועד. לא רק בקודש הקודשים לא יהיה אף אדם, שזה ודאי שלא יהיה אף אדם, אלא גם כל הכהנים חייבים לצאת מחלק הקודש, החלק החיצוני של אוהל מועד, גם חייבים לצאת החוצה. למה הם חייבים? ובבית המקדש גם היה. בבית המקדש זה היה נקרא ההיכל, ואחרי זה היה יותר פנימי, הקודש הקודשים. כל הכהנים, ברגע שהכהן הגדול היה מתקרב, היה וילון מיוחד, פרוכת מיוחדת שמבדילה בין ההיכל לבין הקודש הקודשים, זה היה בנוי בצורה מסוימת ומיוחדת, והוא נכנס, ברגע שהוא מתקרב לשם, כל הכהנים חייבים לעזוב את ההיכל, לצאת החוצה. מה הסיבה? בשעה שהכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים, הייתה התגלות כל כך גדולה של קדושה, שאסור לבן אדם להיות אפילו בחלק החיצוני של, של, של האוהל מועד או של בית המקדש. חייבים לצאת לחצר, לצאת לחצר החיצונה. אבל כתוב, אומרת הגמרא, בסדר, אוקיי, הבנו. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד ובאוהל לכפר בקודש. עד כאן מובן. אבל אתם יודעים שהתורה, כל מילה מדויקת. למה כתוב וכל אדם? המילה וכל לכאורה היא מיותרת. מה צריך להיות כתוב? ואדם לא יהיה באוהל מועד ובאוהל לכפר בקודש. למה כתוב וכל אדם? המילה וכל מיותרת. זו שאלה ששואלת הגמרא, הגמרא הירושלמית שואלת את השאלה הזאת. למה כתוב וכל? אומרת הגמרא, לרבות גם מלאכים. זאת אומרת שהכהנים היו עושים את העבודה, המלאכים היו מסייעים להם. השעה שהכהן הגדול נכנס לשרת בקודש, גם המלאכים היו צריכים לצאת מההיכל החוצה, לא היה להם רשות להיות שם. כל כך היה קדושה גדולה מתגלית ברגע שהיה נכנס, שגם המלאכים היו יוצאים החוצה. שואל המדרש רבה והירושלמי, שואלים שאלה? שואלים על זה שאלה? יודעים, היהודים אוהבים ישר להקשות. בסדר, שבא לו שם דבר גדול, קדושה, בסדר, שבא, תרלס, יש לי קושייה על זה. מבקשים קושייה על זה. תראה, יהודי לא מתפשר, יש קושייה, שואל אותה. שואל המדרש והגמרא, שואלים שאלה. מעשה מובה באחד הכהנים הגדולים, הצדיקים ביותר שהיו בבית המקדש השני, שקראו לו שמעון הצדיק. שמעון הצדיק, שהיה הכהן הגדול הראשון בזמן בית המקדש השני, 40 שנה היה כהן גדול. העם ישראל, היה אהבה מאוד גדולה בין העם ישראל לשמעון הצדיק. בשעה שהיה נגמר יום הכיפורים, וכולם ידעו, ותכף נסביר גם איך כולם ידעו שהקדוש ברוך הוא מחל לכל האבונות שלנו, אחד הדברים שעם ישראל רצה להגיד תודה, זה לכהן הגדול, בזכותך, אתה עכשיו היה של יחילת אבונות. לכן היה מנהג קבוע, הגמרא במסכת יומא מספרת את זה, היה מנהג קבוע במוצאי יום כיפורים כל העם מלווים את שמעון הצדיק הביתה. הוא חוזר הביתה אחרי, ודרך אגב הוא לא ישן יותר מ-24 שעות. הכהן הגדול אסור היה לו לישון יותר מ-24 שעות. כל יום כיפורים אסור לו לישון. היו שם, נתנו שם שבלילה שלא ירדם, היו בחורים צעירים, כהנים, בחורים צעירים, זה נקרא פרחי כהונה, היו רוקדים לפניו, מוחאים לו כפיים, העירים אותו, אישי, כהן גדול, אל תישן, אסור לך להירדם. לא היה שם. אני רוצה, יום כיפור, היו מלווים אותו. אומרת הגמרא, והיו פניו מאירים, באור מאוד מאוד גדול. פעם אחת, מספר את הגמרא, פעם אחת, ראו אותו, ואין פניו כמדי שנה בשנה. זה הפנים שלו לא כמו שנה, אין את השמחה ואת האור הגדול. כל העם ככה נבעל מהדבר הזה. מדוע? כי כן ראו שמחלו את האבונות של עם ישראל. אבל התפלו על מה קרה. כשהגיעו אליו הביתה, אמרו לו, אדוננו הכהן הגדול, שמעון הצדיק, על מה ולמה פניך לא מאירות כמו כל שנה ושנה? אמר להם, אספר לכם, כל שנה שאני נכנס להקטיר קטורת בקודש הקודשים, נכנס איתי זקן לבוש לבן ועוזר לי להקטיר קטורת, נכנס איתי ויוצא איתי להקטיר את הקטורת. השנה הוא בא לבוש שחורים, נכנס איתי ולא יצא איתי. ומכאן ידעתי, כך אמר שמעון הצדיק, מכאן ידעתי שהאיש ההוא ימות באותה שנה. ואגב, מי זה האיש ההוא שימות באותה שנה? הוא אמר את זה על עצמו. הוא הבין שבדבר הזה רמזו לו שזה זמן, זה השנה של פטירתו. באמת אומרת הגמרא, מיד אחרי חג סוכות חלה שמעון הצדיק 7 ימים ונפטר. יום הפטירה של שמעון הצדיק זה כ"ט בתשרי, 7 ימים אחרי חג סוכות. עד כאן הסיפור של שמעון הצדיק. מיד שואלים חז"ל, רגע, מה זה? לא מובן. איך זה? מי זה? מי נכנס עם שמעון הצדיק? מי נכנס עם שמעון הצדיק לעזור לו להקטיר קטורת? הרי למדנו, מה למדנו? שגם למלאכים אסור להיות שם בשעה שנכנס לקטורת. אז מי זה? אמר רבי אבאו, אחד מחכמי הגמרא, אמר רבי אבאו, ועלו הקדוש ברוך הוא בעצמו נכנס עם שמעון הצדיק לעזור לו להקטיר קטורת. אז אל תגזי על זה קושייה. הקדוש ברוך הוא בעצמו עזר לשמעון הצדיק. הדבר הזה, יש סיפור מקרה דומה, שהגמרא מספרת על כהן גדול אחר, שהיה בזמן בית המקדש השני, רבי ישמעאל כהן גדול. יש כבר שיר מפורסם מאוד של אברהם פריד, זה נקרא תניה. זה גמרא במסכת ברכות. אומרת תניה, אמר רבי ישמעאל, פעם אחת נכנסתי לפני ולפנים להקטיר קטורת, זה היה ביום הכיפורים, וראיתי את הקטריקל כהשם צבאות יושב על כיסא רם ונישא. אז מיד שואלים התוספות, שם התוספות שואלים מיד את השאלה, רגע, רבי ישמעאל, מי ראית? הרי מלאכים אסור להם להיות, מי ראית? אומרים התוספות, כמו שרבי אבאו למד לגבי שמעון הצדיק שזה הקדוש ברוך הוא, גם כאן רבי ישמעאל ראה את הקדוש ברוך הוא. מה אמר הקדוש ברוך הוא שרבי ישמעאל נכנס? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא לרבי ישמעאל? הפלא הכי גדול בעולם, מה הוא אמר לו? ברכני נא. הקדוש ברוך הוא מבקש מרבי ישמעאל שיברך אותו. מישהו שמע כזה דבר? הקדוש ברוך הוא מבקש מבן אדם. עד כמה הקדוש ברוך הוא מכבד את הצדיקים? הוא מבקש מהצדיק, תברך אותי. כולם מבקשים לך שברכה, נכון? גם אני מבקש לך ברכה. הקדוש ברוך הוא אומר לרבי ישמעאל. מה אמר לו רבי ישמעאל? יהי רצון שיגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עמך במידת הרחמים, ותיכנס להם לפנים משורת הדין. שימו לב, מה בעצם רבי ישמעאל אמר לקדוש ברוך הוא? מה אמר לו? אתה רוצה ברכה? בסדר, אני אברך אותך. אני אברך אותך שתרחם על עם ישראל. תתנהג ברחמים עם עם ישראל. ואל תבוא איתם במידת הדין, אלא תבוא איתם במידת הרחמים. אז אומרת, מיד אמר רבי ישמעאל, וינן לי בראשו שהוא שמח מהברכה הזאת. שימו לב, דבר נורא מאוד מה שלומדים פה. שעה שאדם מתפלל על עם ישראל, מה הקדוש ברוך הוא מחשיב לו? כאילו הוא ברך אותו. כאילו אנחנו ברך. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, כל מה שאני רוצה זה לרחם על עם ישראל. אז בשעה שאתה מבקש שאני ארחם על עם ישראל, אני מחשיב לך את זה כאילו ברכת אותי. כי נתת לי את רצוני, זה רצוני. אז אתה מברך אותי שאני ארחם על עם ישראל, אתה מבקש ממני, אז אני מחשיב לך את זה כברכה. אז שם אומרים מיד התוספות, מי זה הקטריקל כהשם צבקות, יושב על כיסא רם וניסה, מי זה? אומרים התוספות, בהכרח שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו ולא מלאך, כי זה לא יכול להיות מלאך. כה עד כאן, ברוך השם, התיישבה דעתנו, הסתדרנו עם הגמרות, הסתדרנו עם ההלכה, הכל מסודר, אבל אתם יודעים, יהודים עוד פעם, בסדר, תירסנו, אז כל תירוץ זה עוד קושיה. שואל רבי אבאו, הוא זה שתירץ על שמעון הצדיק ואמר, ולא, מי זה האיש זקן? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שואל רבי אבאו בעצמו. בסדר, עד כאן הכל מתורץ, הכל טוב, יפה, שואל רבי אבאו, אבל הכהן הגדול בעצמו איך נכנס לקודש הקודשים? וכל אדם לא יהיה באוהל. מה, הוא לא בן אדם? אז איך הכהן הגדול בעצמו נכנס לקודש הקודשים? זה שואל רבי אבאו. הרי אמרת שאין אדם ולא מלאך שמותר לו להיות בקודש הקודשים. אז מה עם הכהן הגדול בעצמו? הנה הוא גם אדם. אומר רבי אבאו, בלשון הזאת ככה תראו במדרש, ועליו כתוב, על הכהן הגדול כתוב, בפניו כמראה הלפידים. הלשון הזאת היא בדרך כלל מיוחסת, למי מיוחס שמראה פניהם כמראה הלפידים? בדרך כלל יש מלאכים שהם בוערים, הם שורפים, חיות ואופנים ושרפי הקודש, הם שורפים. אז הפנים של הכהן גדול הוא במדרגת השרפים והחיות ואופני הקודש, לכן הוא לא בגדר אדם. הוא תירץ עכשיו את הקושיה איך הכהן הגדול בעצמו נכנס לקודש הקודשים. אבל מיד שואלים עליו שאלה, מה תירצת? מה? הרי את אמרת, ההבנה הפשוטה, שהוא תירץ שהכהן הגדול עכשיו בגדר מלאך. אבל רגע, אבל לפני רגע אחד, אתה בעצמך אמרת שמלאך לא נכנס. אז מה עזר לנו שאמרת שהוא לא בן אדם ומלאך באותו רגע שהוא נכנס? הרי גם למלאך אסור להיכנס. אומרים כמה מפרשים שואלים את השאלה הזאת ואומרים, ובשעה שהכהן הגדול נכנס, הוא יותר מגדר של מלאך. מדוע הוא יותר מגדר של מלאך? עכשיו בוא נתבונן, למה הוא יותר מגדר של מלאך? במה הוא יותר מגדר של מלאך? איך הוא זכה, או באיזה כוח, מאיזה מציאות הוא זכה להיות יותר מלאך? אומר הבן איש חי ורבי צדוק הכהן מלובלין, שני מפרשים של הגמרא, אומרים תירוץ נורא מאוד שמה. מה אמרנו, מה זה הסוד של יום הכיפורים? שהנשמה האלוקית מהירה באדם. ובשעה שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, מהירה בו הנשמה האלוקית בשלמות, מתבטא לגמרי הנפש הבהמית. מה יותר גבוה? מלאך או נשמה האלוקית? נשמה האלוקית יותר גבוהה ממלאכים. עם ישראל, השורש שלנו, יותר גבוה ממלאכים. עתידים עם ישראל, ככה אומרים חז"ל, עתידים עם ישראל שיהיה להם ממשלה על המלאכים. הכוונה שאנחנו מבחינת השורש שלנו יותר גבוהים ממלאכים. כתוב בספר שערי קדושה של רבנו חיים ויטל. מדבר שם על המחצבים של הבריאה. ומחצבים זה כמה שורשים של כל הבריאה. אומר שם, מחצב נשמות ישראל אין גבוה ממנו בשום בחינה בבריאה. המחצב של נשמות ישראל זה הגבוה ביותר. בשעה שהכהן הגדול היה נכנס לשרת בקודש הקודשים, באותו רגע הייתה מתגלית בו הנשמה האלוקית בשלמות, והנשמה האלוקית יותר גבוהה ממלאך. לכן נכון שלמלאכים אסור להיכנס לקודש הקודשים וגם לקודש להיכל, אבל הכהן הגדול בעצמו באותו רגע הוא לא בן אדם, הוא לא מלאך, הוא נשמה. ברגע שהוא נשמה, ביטל לגמרי את מציאות הנפש הבהמית, באותו רגע מותר לו להיכנס לקודש הקודשים ולעשות את כל הפעולה של קודש הקודשים. אבל מכיוון שהכהן הגדול בעצמו הגיע למדרגה הזאת, להיות נשמה אלוקית לגמרי בקודש הקודשים, מיד היו מתכפרים כל עוונות ישראל. איך עם ישראל ידע את זה? מאיפה עם ישראל ידע שבבית הקדוש ברוך הוא כיפר להם את כל העוונות? היה לה איזה נבואה, רוח נבואה על כל עם ישראל? אומרת הגמרא, לא. היה עניין אחר לגמרי. היה סימן. היו עושים סימן. בבית המקדש היו תולים, זה נקרא בפתח של ההיכל, היו תולים חוט אדום. ערב יום הכיפורים, לפני כניסת יום כיפורים, הכהנים היו תולים חוט אדום בבית המקדש. מה היה הסימן שהקדוש ברוך הוא מוכר לנו כל עוונותינו? שהחוט האדום היה מתהפך להיות חוט לבן. כל תקופת שמעון הצדיק לא היה עובר חצות יום הכיפורים והחוט כבר היה לבן. כל 40 שנה החוט היה הופך להיות לבן. אבל היה תקופה לפני זה הייתה תקופה של גילוי עוד יותר גדול. מה היה? בכל בית יהודי היו תולים על המשקוף של הדלת ערב יום הכיפורים חוט אדום, ובשעה שהחוט היה הופך להיות לבן, הקדוש ברוך הוא מוכל את כל הבנות של המשפחה. זאת אומרת שהיה זמן שלא היו רואים את זה בכללות עם ישראל, אלא כל משפחה ומשפחה הייתה רואה באיזה שעה, בדיוק באיזה שעה. אתם יודעים מה עם ישראל היה עושה? אומרים תפילות, התבודדויות, י"ג מידות של רחמים, כל אחד בבית שלו. חכים, מתי החוט הופך להיות לבן? ברגע והיו זמנים, עד הבוקר לא היה בית בישראל שהחוט שלו היה לא הופך להיות לבן. והקדוש ברוך הוא מוכל. אז אם הקדוש ברוך הוא מוכל את כל הבנות ישראל, אז מה נשאר לעשות ביום הכיפורים? אז מה אנחנו כבר יכולים לעשות? זהו, מחל. מה, נבקש סליחה? זהו, מחול לך. מה, על מה תבקש סליחה? על פי זה, נבין מה שכתוב במשנה, במסכת תענית, סוף מסכת תענית. לא היו ימים טובים לעם ישראל כט"ו באב יום הכיפורים. מה היו עושים עם ישראל בט"ו באב יום הכיפורים? אז, באותה תקופה, מה היו עושים? פלא גדול, אחד הסיפורים הכי פעילים של עם ישראל. אומרת המשנה, היו בנות ישראל הרווקות, לובשות בגדים לבנים, יוצאות לקרמים ומתחילות לרקוד. היו אומרים החכמים לבחורים הרווקים, מי שעדיין לא הכיר את הבת זוג שלו, כל אלה שהם רווקים, אין להם בת זוג, אומרים לרווקים, תצאו לקרמים ותבחרו בחורה. עכשיו, מישהו שמע כזה דבר? איזה מין דבר זה? מה זאת אומרת לא צריך לקרמים לבחור בחורה? מה יהיה אם עשר ירצו אחת? ומה זה אם אחת לא יוצאו אותה? מה זה? מה הולך פה? איך אפשר להתיר כזה דבר? וחוץ מזה, ביום הכיפורים, זה מה שיש לעם ישראל לעשות, לצאת לקרמים, לרקוד בקרמים, לרקוד בקרמים, זה מה שנשאר לעם ישראל לעשות? איפה שמענו כזה דבר? אז זה קושייה גדולה מאוד הדבר הזה. רק מה? מתי הולכים לרקוד, למה הולכים לרקוד בקרמים? מכיוון שהיו רואים איך החוט, כל החוטים האדומים הפכו להיות לבנים. אז זהו. אז עכשיו כבר הקדוש ברוך הוא מחל על האבונות. אז כולם היו יוצאים מרוב שמחה לרקוד. אז קודם כל היו ריקודים. זה הדבר הראשון. מפה מתחילים הריקודים. כל המסיבות מתחילות מהדבר הזה. רק התבלבלו קצת עם המוזיקה. אבל כעיקרון זה היה, זה השורש. זה השורש של המסיבות ריקודים. דרך אגב, זה המסיבות טבע הראשונות בעולם. הלכו לחול בקרבים. לא, מישהו סיפר לי שהיה מארגן מסיבות טבע בנפל. אמרתי לו, אתה נער אפתה לקחת את זה. מה זאת אומרת אני יודע? מה, אתה יודע? אמר לי, ככה בגאווה, הוא גם מתגאה. הוא סיפר לי בגאווה, אתה יודע, אני הייתי מארגן מסיבות טבע 4 ימים בנפל. הסתכלתי עליו, הרגשתי שהוא קצת מתגאה. אמר לי, תגיד, אתה לא מתבייש? אמר לי, מה, למה אני צריך להתבייש? אמרתי לו, מה, זה נקרא מסיבה? 4 ימים, אתה יודע, חשברוש עשה 180 יום מסיבת טבע, תראה, בגילת אסתר, תראה. ראיתי שהוא קצת נפגע, אמרתי לו, טוב, תראה, זה ירידת הדורות. אין לנו את המדרגה של החשברוש, 180 יום. אמרתי לו, אבל המסיבות טבע הראשונות, תראה, זה כתוב במשנה. וכל בנות ישראל יוצאת לחול בקרמים. אז דבר ראשון, למה בכלל זה יום של ריקודים, מכיוון שהקדוש ברוך הוא התגלה, שהקדוש ברוך הוא מחל לנו את כל האבונות שלנו. אז יש זמן לרקוד. אבל השאלה השנייה, איזה מין דבר זה שידוך? אדם צריך לברר, מתאימה, לא מתאימה, לא ללכת אחרי החיצוניות, יכולה לבלבל אותי. אולי מישהי תהיה יפה ותמצא חן בעיניי, אבל זה לא הזיווג שלי. מאיפה אני יודע? איך? אבל לכן כתוב דבר נורא מאוד לדבר הזה. ביום כיפורים, הרי באותו יום הקדוש ברוך הוא מחל לנו על כל ההבנות שלנו. באותו יום היה מתגלה אור של אמת כזה, כל כך אמת של קדושה ושל אמת, שלא יכול להיות מציאת חן, אלא אם כן זה באמת הזיווג לפי שורש נשמתו. ואם זה לא הזיווג לפי שורש נשמתו, לא יהיה שום רצון של, לא יהיה שום מציאת חן. וחכמים ראו את זה, שזה כל כך ברור שזה הדבר, לא חששו להגיד לבחורות, לכו תעשו מסיבת טבע בזה, והיו אומרים לבחורים, לכו תבחרו בחורות. עד כדי כך ראו שיהיה פה אמת, אין טעות בדבר הזה. כל כך זה היה, כל כך זה הייתה נקודת אמת. דרך אגב, אתם יודעים איפה זה היה מסיבות טבע הראשונות? ליד שילה. אתם יודעים איפה זה שילה? יש כביש ירושלים שכם. ירושלים שכם, זה נקרא עוקף רמלה. שם בערך באמצע הדרך יש יישוב שנקרא שילה. שם כתוב שהריקודים הראשונים של בנות ישראל היו יורדות לחול בקרמים שבשילה. אחד, אתם יודעים, אחד מישהו שידוע שמצא את הבת זוג שלו שמה? ברוך השם, התחתן, הקים בית נאמן בישראל, היו לו בנים טובים, צדיקים. אתם יודעים מי זה? שאול המלך. הגמרא אומרת, שאול המלך מצא את הבת זוג שלו בקרמים, בשילה. שמה זה... שמה. אז זה היה המחילת אבונות של יום הכיפורים. באותו יום הביאה את כל עם ישראל למדרגה אחרת, למקום אחר לגמרי, למקום אחר לגמרי. ובזה היה מתגלה השמחה, וגם הקדושה הזאת, שזה נקרא הקדושה של למצוא את הזיווג האמיתי, ולא חששו, ידעו בוודאות את הדבר הזה. אכן, נחזור לעניין שלנו, שהכהן הגדול, שהיה נכנס לקודש הקודשים, לא היה בכניסתו לקודש הקודשים, לא היה בגדר אדם, אבל גם לא היה בגדר מלאך, אלא היה בגדר נשמה אלוקית מופשטת לגמרי. מהעולם הזה, כביכול הוא חזר לשורש שלו, למציאות שלו, כל זה היה רק בקודש הקודשים. לא, ברגע שהוא היה יוצא, היה חוזר למצב שלו. רק בכניסתו לקודש הקודשים. לכן, כתוב דבר מאוד מעניין. בגמרא, במסכת יומא, יש תיאור ארוך של כל עבודת הכהן בקודש הקודשים, והגמרא מכנה את הכהן הגדול בלשון הזאת, אישי כהן גדול. הכוונה, האיש שלי כהן הגדול. לכאורה, מה העניין לפנות פה לכהן הגדול בתואר אישי, בתואר הזה אישי, כהן גדול? מה זה קשור דווקא לפנות אליו אישי כהן גדול? אומרים המפרשים, אישי כהן גדול, למה הם פונים אליו? עכשיו הוא כהן הגדול, שאתה נכנס לקודש הקודשים, אתה לא איש, אלא אתה אש. עכשיו אתה הופך להיות לפיד, אתה הופך להיות בעירה של, בעירה של נשמה אלוקית. לכן הגמרא קוראת לו אישי מלשון אש, שבכניסתו לקודש הקודשים. אז זה נקרא הערבות של עם ישראל, ההתחברות וההתקשרות של כל עם ישראל, שמספיק שיהיה צדיק אחד כזה בעם ישראל, ומכוחו הקדוש ברוך הוא בעצם סולח לכולנו. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש את העבודה הפרטית שלו. העבודה הפרטית שלו, מה שדיברנו קודם. אבל עכשיו יש עוד יסוד, וזה ההתחברות של כל נשמות ישראל ביחד. לכן, בכניסת יום, כדי שהצדיק יוכל להשפיע על כל עם ישראל, מה אנחנו עושים בכניסת יום הכיפורים? יש את התפילה המיוחדת הזאת שאנחנו אומרים בכניסת יום הכיפורים. מה זה? כל נדרי. אז שימו לב, אנחנו אומרים, כל נדרי אנחנו בעצם מתירים נדרים, כדי שנבוא ליום הכיפורים בלי זה, כל מיני התחייבויות של נדרים. אבל מיד אחרי זה, מה אנחנו אומרים? הרינו מתירים להתפלל עם העבריינים. מה זאת אומרת מתירים להתפלל? גם אם יש פה בעם ישראל, בתוכנו, אנשים שאולי בשמיים לא רוצים, לא מקבלים. כל ישראל עכשיו נכללים באחדות אחת, ואז מקיימים, ואהבת לרעך כמוך, וכל ישראל נכללים באחדות אחת, והרי שאנחנו נכללים, זה העבודה שלנו, כי העבודה של הצדיק זה העבודה שלו, זה להיות הנשמה האלוקית, כמו הכהן הגדול שנכנס לקודש הקודשים. העבודה שלנו לקבל את כל הבחינה הזאת, זה על ידי שאנחנו מתכללים להיות באחדות. לכן אנחנו אומרים, הרינו מתירים להתפלל עם העבריינים, שכל אחד צריך להבין על עצמו, שברוך השם מתירים לי להתפלל עם עם ישראל. לא לכבל על מישהו אחר שהוא העבריין שמתיר לו, שכל אחד יכבל על עצמו. צריך לסבור, ברוך השם, גם לי מתירים להתפלל עם עם ישראל, לא דחו אותי בעם ישראל. ואז עם ישראל נכללים באחדות הזאת, ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא גילה את הדבר הזה, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, שזה הסוד של ההתקללות של כל נשמות ישראל ביום הכיפורים, ונעשה מחילת עוונות. לכן רבי עקיבא, מתי הוציאו אותו להורג? ביום הכיפורים. יש אומרים בערב יום כיפורים, יש אומרים ביום הכיפורים עצמו. זה שתי דעות. אבל בפשטות, ביום הכיפורים הוציאו את רבי עקיבא. למה? כי הוא גילה את סוד האחדות של כל נשמות ישראל, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, היה אומר רבי עקיבא. הוא גילה את הסוד הזה, לכן גם משמיים סובבו שהפטירה שלו תהיה ביום הכיפורים. ובאיזה, מה הייתה המילה האחרונה שהוא אמר בעולם הזה? אחד. והמילה אחד הוא עזב את העולם, רבי עקיבא. שמע ישראל השם אלוקנו, השם אחד, ובאחד יצא נשמתו. שאז התאחד, אז הוא פעל בפטירה שלו, הוא פעל את הפעולה שהוא ייחד בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, ובין עם ישראל בינינו לבין עצמנו, שזו הייתה השאיפה שלו כל ימי חייו, לפעול את הפעולה הזאת. לכן גם משמיים סובבו שהוא ייפטר מן העולם בסוד הזה. אז זהו, לסיום רק נגיד את הדבר הזה, שהזוהר הקדוש אומר שכל הפעולה של י' ג' מידות של רחמים, זה נקרא, יש עולמות רוחניים, ובעולמות הרוחניים יש מדרגות, בכל עולם יש מדרגות. ולשון הקבלה זה נקרא ספירות. הספירה העליונה ביותר בכל עולם, זה נקרא ספירת הכתר. מדוע? כי כל עולם, כל הספירות, כל המדרגות שבכל עולם נמשלים לדמות אדם. זה משל של דמות האדם. לכן יש ספירת חוכמה ובינה, כנגד המוח הימני, המוח השמאלי שבאדם. יש ספירת הידיים וכן הלאה, שזה חסד בגבורה, הגוף זה תפארת, הרגליים זה נצח ועוד. כל קומת האדם היא נמשלת לעולם שלם. יש לזה סיבות למה זה כך. שימו לב, כתר, מה זה כתר? כתר זה לא חלק מהאדם, אלא מה זה? מעל הראש של האדם. זאת אומרת, זה קשור לאדם, אבל זה לא חלק מהאדם. לכן בכל עולם יש ספירת הכתר, שהוא נמצא כביכול קשור עם העולם, אבל הוא מעליו, וכל מה שיש באותו עולם, הכל נובע ויוצא מספירת הכתר. לכן, בעולם האצילות יש מדרגה רוחנית שנקראת הכתר, ומהי הכתר? אומר הזוהר הקדוש, זה רבי שמעון בר יוחאי גילה ביום האחרון של חייו, זה נקרא הידרזותה. מה הוא גילה? את היו"ד גימל מידות של רחמים, שהם עצמם ספירת הכתר. כשמתגלה ספירת הכתר, מיד מתגלים רחמים עצומים. זאת אומרת, זה רחמים מעבר לדין. אפילו אם יש דין, הם מבטלים את הדין, ממתיקים את הכל. אומר הזוהר הקדוש, לכן כתוב ביום הכיפורים, בפסוק, לפני השם תתארו, תתארו, זה בדיוק יוצא גימטריה, כתר. 620, זה בדיוק העניין של כתר, זה, תתארו, זה יוצא בדיוק של 620. איך תתארו ביום הכיפורים, הרמז של הדבר בפסוק עצמו, על ידי ההתגלות של ספירת הכתר, זה רצון שהקדוש ברוך הוא ימחול לכולנו ולכל עם ישראל את כל הבנותינו.